זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. מה אומרת את זה על ימי מרדכי ואסתר? ואנחנו יכולים להוסיף ולומר את זה על הימים שלנו, על ימי השמחה, על ימי יום העצמאות, על התקופה הזאת שאנחנו יצאנו מעבדות לחירות. אנחנו עוסקים הרבה בספר אורות, שנכתב לפני 100 שנים. אורות התחייה, ישראל ותחייתו, אורות ארץ ישראל. באותו הזמן שהרב דיבר על התחייה, בארץ ישראל היו 60,000 יהודים. היום בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש פי 100. כ6 מיליון, קרוב ל6 מיליון יהודים. איזה תחייה גדולה אפשר לדבר על היום. כשקמה מדינת ישראל, אז מאז האורות, אז הציבור היהודי גדל פי 10, היה 600 אלף. והיום, מאז תקומת מדינת ישראל, אז אנחנו פי 10 מאז כשקמה מדינת ישראל. יחד זה פי 100. המהר"ל אומר שהגאולה, לעומת הגלות, גלות זה פיזור, גלות זה חוץ לארץ, גלות זה שיעבוד מלכויות. 3 דברים. התחלה לחזור לארץ ישראל התחילה עוד לפני תקומת המדינה. גם הקיבוץ הגלויות, גם הקישור קצת עם הארץ. מה שהראה ביום העצמאות זה שיצאנו מעבדות לחירות. השתחררנו מעול הגויים. תהליך הזה של קיבוץ הגלויות, תהליך הגאולה, קיבוץ הגלויות, חזרה לארץ ישראל ושחרור מעול הגויים, היה תהליך, כמו שדיברנו עכשיו, על כמותי, וגם מבחינה רוחנית. עד תקומת מדינת ישראל, המצב הרוחני היה בירידה. היו יותר מתרחקים מאשר מתקרבים. כמעט לא היו מתקרבים. והיו הרבה שהלכו והתרחקו. ומקום המדינה התחיל שינוי. הפסקה של התהליך הזה של ההידרדרות, הפסקה הדרגתית אמנם, אבל זה היה בתקופה הזאת. קמה מדינה, השתנה הלך הרוח של הציבור הדתי, והוא החל להתחיל לבנות את עצמו. כמו שאמרתי, תהליך ההתרחקות התחיל להתמעט. ואחר כך מלחמת ששת הימים, מהלך של תשובה. שהולך ומתגבר כל הזמן. ואומר שיש קשר הדוק בין התהליך הזה של הגאולה הפיזית, הממשית, ובין תהליך התשובה, שהוא אחד. חז"ל אומרים ש... גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. וגם צריך לומר גדולה גאולה שמקרבת את התשובה, כי באמת הדברים הם קשורים אחד בשני. והוא תהליך שהוא משולב זה בזה. התשובה מביאה את הגאולה, הגאולה מביאה את התשובה. הדיון מהעיקר זה דיון בין רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל שניהם משלימים אחד את השני, והגאולה והתשובה הן שלובות אחת בתוך השנייה. והסדר הזה היה במצרים. יצאנו מעבדות לחירות, ומתוך היציאה מעבדות לחירות, אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים בסיני. כך אנחנו גם מתפללים בתפילה. בתפילת מקבץ נדחי עמו ישראל, אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו, ראשית כל, שנשתחרר מעול גלות, מעול גויים, נהיה בני חורים, שנדע שנוכל לא להיות תלויים באחרים, לא להיות משובדים, אלא להיות חופשיים, ומתוך שנהיה חופשיים, ועשה נס לקבץ גלויותינו. אז אחר כך, כשאנחנו בני חורים, צריכים להרים דגל שסביבו מתקבצים לכיוון החדש, אחרי השחרור מעול הגויים. והתפילה הזאת שכל הזמן התפללנו, היא הולכת ומתקיימת לנגד עינינו. זה גם היה תהליך שבעצם התרחש בדורות האחרונים, תהליך כזה של שוויון זכויות ויותר חופש, יותר חופש אישי, ומתוך כך התעוררות של הרמת נס הדגל של, של עם ישראל הרוצה לחזור לארצו, דגל הגאולה, נקרא לזה דגל הציונות, דגל החזרה לעצמנו. הרב באורות הקודש בחלק ג' הרב מדבר על החירות, על שעם ישראל זה הטבע שלו, הטבע עצמי, להיות בן חורין, ומסביר לנו הרב היטב שככל מה שאדם כמו ישראל הם יותר משוררים, יותר בני חורים, הם יותר נעשים עבדי השם. כי מה העניינה של החירות? לא להיות מושפעים מאחרים, להיות משוחררים מהשפעות זרות, להיות משובדים לאחרים, וגם לא להיות משובדים לאיזה נטיות חיצוניות של האדם בעצמו, נטיות נמוכות, נטיות שהן לא מבטאות את העומק הפנימי של האדם. וככל מה שהאדם נעשה יותר בן חורין, יותר משתחרר מהשפעות חיצוניות, ויותר יכול לבטא את עצמותו, והרי עצמותו של האדם ישראל זה קודש, זה תורה, זה עבודת השם. אז החירות השלימה היא בעצם עבדי הם ולא עבדים לאחרים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא אסור למכר ממכרת עבד. כלומר, להיות בני חורים, בני חורים בעצם נעשים לעבדי השם. זה התהליך שבעצם אנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך הזה. יש אנשים אומרים, אילו הגאולה הייתה, אילו הקמת המדינה הייתה על ידי שומרי תורה, על ידי אנשי קודש, אז ברור שזה היה מהלך אלוקי שריבונו של עולם מוביל אותו. אבל אם הקמת המדינה נעשתה על ידי מנהיגים שהם היו רחוקים מתורה, עוזבי תורה, איך יכול, איך אפשר לקרוא לזה בכלל מהלך אלוקי שריבונו של עולם מוביל אותנו? הרי האנשים האלה לא רצו ולא חשבו שזה שזה כיוון אלוקי, ואיך אפשר לראות את הדברים? מיני אלשיך בהגדה של פסח אומר על דברי ההגדה, חכם מה הוא אומר, מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. מה זה אתכם שאומר החכם? למה הוא לא אומר אותנו? הוא מתכוון לבאי הארץ. הוא אומר, אני לא מבין, הנס הזה של כיבוש ארץ ישראל הוא היה הרבה יותר גדול מאשר היציאה ממצרים. פה כבשנו למד אלף מלכים, 31 מלכים, עמים גדולים ועצומים ממכה. קיבלנו את הארץ שלהם, את הארמונות שלהם, את כל הרכוש שלהם. במצרים יצאנו, הם נשארו בארמונותיהם, נשארו בכל, בארצם. הכניסה לארץ ישראל הרבה, הרבה יותר גדולה. למה לא, אנחנו לא עושים עבודה מיוחדת? מה העבודה הזאת לכם? מה עדות החוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? החכם יודע, הוא מדבר על כל המצוות הקשורות בזיכרון יציאת מצרים. מה עם הכניסה לארץ ישראל? משיב אלשיך ואומר, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא היה צדיק. זה היה אחרי 40 שנות מדבר, שבו הקדוש ברוך הוא הולך לפני יומם ולילה, ורואים את ריבונו של העם, וכל הזמן מתקדמים, זה היה 40 שנות ישיבה פלוס כולל. ולא היה צריך לעבוד, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן, כמו שאומרים חז"ל, ושמלתך לא בלתה מעליך, וישבו, עם ישראל ישב והואר באור השם, והגיע לשיא של הכרת השם, כמו שהזוהר אומר, שכשישראל הגיעו לקראת כניסתם לארץ ישראל, נשמעים פסוקים שלא נאמרו מקודם, כמו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ייחודו של השם, ידעת היום בשבועות הלבביך, כי השם אלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. כל הפסוקים האלה פסוקים שבמתאים השגות חדשות של גדולה של אמונה. זה היה כשישראל נכנסים לארץ. אז מה הפלא שישראל מנצחים את הגויים, אם הם צדיקים ואם הם עובדי השם? אז בוודאי שההצלחות האלה היו פשוטות. הגודל של ההופעה האלוקית היה דווקא ביציאת מצרים. שיציאת מצרים הייתה כשישראל לא היו במדרגה רוחנית, הם היו במתת שערי תומה, והיה להם כתרוגים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת ריבונו שלה מוציא אותם, ומציל אותם. כאן היה איזו התגברות, היה צורך ביד חזקה, בזרוע נטויה, באיזו התעצמות על עיכובים, כביכול שכאילו לא מגיע, והריבונו שלהם בוחר בישראל ומוציא את ישראל ממצרים. פה התגלה יד השם היותר גדולה מאשר בכניסה לארץ ישראל. הוא אומר, ועל זה יש את כל המצוות של זיכרון ליציאת מצרים. אז גם השם הקדוש ברוך הוא, אם נגיד שהסדר היה הפעם שלא היה דווקא על ידי צדיקים, אז התגלה עוד יותר יד השם, כמו שמסביר האלשיך, עוד יותר גילוי של ריבונו של עולם, שהוא לוקח אותנו ומוציא אותנו מארצות הגויים, מחזיר אותנו לארץ ישראל, ללא שאולי כשזכויותינו לא בשלימות. חז"ל אמרו לנו, מפני מה אומרי, מלך ישראל זכה שהושיבו ממנו שלושה מלכים, מפני שהוא בנה עיר בארץ ישראל. על אומרי נאמר, שויה שרה בני השם, וירה מכל אשר לפניו. הוא הלך, המשיך את מעשה ירבעם בנבט. וירה מכל אשר לפניו. ואף על פי כן הוא זכה, שיש לו המשכיות של שלושה דורות אחריו ממשיכים במלכות. מפני מה הוא זכה? כי הוא בנה עיר בארץ ישראל. בלי שום זכויות, בלי שום צדיקות, רשע ומרשיע את האחרים. ובעל אם הבנים שמחה מביא שרבי יוסף אנגל מסביר מדוע היה שכרו דווקא שהוא ממנו, הזה שהוא בנה עיר, מה הקשר שהשכר שהוא קיבל על זה שהוא בנה עיר בארץ ישראל, שנמשכו ממנו מלכים אחר כך שלושה דורות. הוא מסביר שארץ ישראל היא בספירת מלכות. הוא היה מקובל, רבי יוסף אנגל, והוא בספירת מלכות, זה עניין, ומי שמתקן את ספירת מלכות, היינו שהוא בונה עיר בארץ ישראל, אז הוא זוכה למלכות. לכן הוא זכה שבאו ממנו שלושה מלכים, הוא תיקן, אומרי, רשע, תיקן ספירת מלכות. מה שייך לו לספירות בכלל? הוא לא שייך לשום מצוות בכלל, עוד מתקן ספירות עליונות, תיקן ספירת מלכות. מי שבונה בית בארץ ישראל מתקן תיקונים עליונים, מתקן ספירות. ספירה עליונה, ספירת מלכות. ממשיך על פי זה בעל אם הבנים שמחה, שמי שבונה את הארץ בלי שום כוונה לשמיים, רק לטובתו, עושה תיקון בעולמות עליונים יותר ממה שעושה איזה צדיק גדול שבצדיקים, עם תיקון חצות שלו בבחיות וקינות על השכינה והגלות, שבוודאי עושה תיקון גדול. אבל עם כל התיקון שעושה הצדיק, לא הגיע לתיקון שגורם איש פשוט במעשיו, במעשה ידיו, במה שבונה בפועל. צריך עזר להגיד את זה. איש צדיק, תיקונים, עושה תיקונים, ומתפלל ומתחנן על, על גאולת ישראל, ובוכה, ועל גלות השכינה, והוא לא עושה תיקון כמו שאיש פשוט עושה בבניין הארץ. והוא מסכם. דבריי אלה הם הברורים והמיתים, ולא יחלוק על זה, אלא מי שחולק על האמת. בניין הארץ, קיבוץ גלויות, זה קידוש השם. כמו שנאמר על ידי הנביא יחזקאל, ישראל יוצאים לגלות, זה חילול השם. כי אחר כך הגויים אומרים, עם השם אלה, מארצו יצאו, וכאילו אומרים שריבונו שלהם לא היה לו כוח להציל את עמו מיד האויבים. וזה חילול שמו. שמו ידמרח, כאילו חס וחלילה, כאילו אפשר להגיד דבר כזה שלא היה לו כוח. ועל כן, אומר הנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתחלל שמו בגויים, והוא מוציא את ישראל בעל כורחם, מחזיר אותם לארץ ישראל. כלומר, היציאה לגלות היא חילול השם, קיבוץ גלויות זה קידוש השם, שיבה לארץ ישראל זה קידוש השם. ו... המשנה בפרקי אבות אומרת, דיברנו על זה, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. והמהר"ל מסביר למה שוגג גם כן בחילול השם, מפני ששוגג, מפני שחילול השם זה כשאדם מחלל שם, הופעת שמו של הקדוש ברוך הוא, איש שהוא נחשב לבן תורה, והוא, או עם ישראל, או היחידים, ועושים מעשים כאלה שהם לא תואמים את ההנהגה הנכונה, ומתחלל שמו של שם השם, החילול הוא זה מציאות. מחלה, זה כמו מזיק, שבן שוגג, בן מזיד, כיוון שהוא הזיק, צריך לשלם. הוא לא יכול להגיד, אני לא התכוונתי, לא רציתי, אבל אתה שברת לי את הבית, שברת לי את המכונית, מה, 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 מה זה התכוונת, לא התכוונת, מה זה מעניין אותי בכלל? צריך לתקן. ואותו דבר חילול השם. והתיקון הוא על ידי העונש שמי שמחלל שם שמיים, על ידי שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו בגלוי, המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי, וזה רואים את יד השם, ואז מתעקן החילול השם שהוא עשה. גדול קידוש השם מחילול השם. ואם בחילול השם אחד שוגג ואחד מזיד, אז גם בקידוש השם, אחד שוגג ואחד מזיד, אם אחד עושה קידוש השם, לא מתכוון, אבל יצא קידוש השם. הוא לא התכוון. כל אלה שאולי לא התכוונו בבניין הארץ לקדש שמו יתברך, לא התכוונו, אבל נתקדש שמו. כל העולם כולו היום מכוונת, האנטישמיות הנמצאת בעולם, היא מכוונת היום כלפי מדינת ישראל. אני כבר דיברנו על זה לפני כמה שנים. לי לפני כמה ימים, ראש הממשלה גם כן, גם הזכיר את הדבר הזה. העולם, האנטישמיות היום היא כלפי המדינה. מה שהיה תמיד כלפי העם היהודי, הנושא את שם השם, הנושא את התורה, שזה הסיבה לאנטישמיות, כן, מסיני, שירדה סינה לעולם, ההבדל בין ישראל לעמים. כל עוד שאנחנו לא הגענו להשלימות הגדולה, אז העמים דוקרים אותנו ושונאים אותנו. ואנטישמיות היא חוזרת כל שנה, כמו שאנחנו אמרנו בהגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ממש כפשוטו. ועכשיו פתאום אנטישמיות כלפי מדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא מייצגת את היהדות. יש יהודים שמייצגים את היהדות יותר, בכל מיני קהילות, בחוץ לארץ, יהודים חרדים, צדיקים, קהילות גדולות, האנטישמיות היא מכוונת כלפי מדינת ישראל, כי מדינת ישראל מייצגת את היהדות. כמו שהיא, שלכאורה ראשיה הם לא נראים כולם שומרי תורה ומצוות וחרדים לדבר השם, ואף על פי כן מדינת ישראל היא המייצגת את המהלך האלוקי המופיע בישראל. וכלפי זה הכעס, השנאה, הקנאה שמביאה לידי שנאה. הווה אומר, מדינת ישראל היא קידוש השם. מדינת ישראל מייצגת היום את עם השם, את עם אלוקי ישראל. ועל כן היום הזה בו הוקמה המדינה, יום שבו מתקדש שם שמיים, שהוא הולך ומתקדש יותר ויותר ככל מה שהמדינה הולכת ומתחזקת והולכת ומתבססת. אני רוצה לדבר על עוד נקודה. אני רוצה לספר לכם פעולה שבתוך הישיבה אנחנו עשינו אותה, אבל לא כולם היו שותפים לה. אולי נקדים, שגם הוא נתחסד ורצה להיות יותר חסיד מיעקב. כמו שמצינו שאמר ליעקב, לא יעשה כן במקומנו, הוא אדם מוסרי, אי אפשר להשיא את הקטנה לפני הגדולה. והמקובלים אומרים שזה היה, הביא לצרה מאוד מאוד גדולה לישראל. על כן, אחי וריי, אל תאמינו לאלו שבאים לעשות פירוד בין דבקות ישראל באומרם שאי אפשר לאחד את כל חלקי ישראל שיהיו לעץ אחד, מפני שהוא סכנה ליהדות. דאפילו יהיו כדבריהם, וחס ושלום יהיה איזה שמץ סכנה, יותר אהוב לקדוש ברוך הוא שיהיו לאחדים באחדות. זה רק מקצת מהדוגמאות, מהמקורות שהוא מביא. ואנחנו מרגישים את זה בעינינו. ועל כן, אתם יודעים שקבוצת אברכים מהישיבה בשבוע שעבר התפזרה והלכה להרבה רבנים. רשימה של 30 רבנים שפחות או יותר מייצגים את המגוון הרחב של הציבור הציוני הדתי. הציבור הרבני הציוני הדתי. לא הגיעו עדיין לכולם, אבל לרוב. ועל מנת לשאול אותם מה הם סבורים, האם יש מקום באמת לאחד ואיך לעשות את זה, באיזה אופנים, לשמוע חוות דעתם, לקבל תמונת מצב עם מה דעתם של הרבנים, מגוון הרבנים על כך. מגוון הרבנים זה כולל רבנים מהרים כמו מהרמו והר עציון ומהשפלה, כן, ומהעמק, מהצפון והדרום, מחברון וכולי. ואתם יודעים, יש קצוות מאוד גדולים. והתחושה, חלק מהרבנים, אחד אמר פיקוח נפש, חייבים לעשות את זה. אחרים אמרו מאוד מאוד חשוב. אחרים אמרו, האם זה אפשר? האם זה ילך? הפערים כל כך גדולים. ויש כאלה שאומרים שאי אפשר, שזה לא אפשר. יש כאלה שהם עברו את הגבול, הם לא שייכים באותה מסגרת. יש קשיים. אבל אנחנו קוראים את דברי בעל אם הבנים שמחה, המצב של הציבור שלנו כשהוא מפוזר, הוא לא טוב. ואחרים שמחים מאוד שאנחנו לא מאוחדים. שהם מנסים את זה ופוגעים בנו. ואני מספר לכם את הדבר הזה. הרוח הכללית, כפי שאני מתרשם, היא שכן הרבנים מבינים את החשיבות של הדבר הזה, מבינים גם את הקושי שיש בדבר. אבל כן, דיברנו על זה, שלא מדובר על כפייה דתית. זאת אומרת שיהיה התכנסות והרוב יכריע לכיוון מסוים והמיעוט יצטרך לקבל את זה. זה דחינו קצת, לתקופת הסנהדרין, שמקווים שזה יהיה בקרוב, וששם הרוב מכריע, והרמי הוא צריך לקבל את דעתו של הרוב, אפילו שהוא חושב שהרוב טועה והיום ונורא, אבל זה הסדר הציבורי של כלל ישראל. אבל אני חושב שאם יהיה מפגש בין הרבנים, וישמעו אחד את השני, יתברר שהפערים לא כל כך גדולים כמו שהם נראים כשלא נפגשים. אין כל ספק שיתברר שהפערים לא כל כך גדולים. הם גדולים, אבל לא כל כך כמו שהם נראים לפני שנפגשים. וכל אחד יישאר בעמדתו, אבל יש לנו דברים משותפים. כולנו רוצים שהמדינה תהיה בעלת צביון דתי. כולנו רוצים לחזק את החינוך הדתי מהחדרים והתלמודי תורה ועד בתי הספר הרגילים של החינוך הדתי, שכולם התחזקו. ואנחנו רוצים את המהלך הזה לקדם. ועוד תיקונים גדולים שכולנו מסכימים להם ושותפים להם. המחלוקות הן מאוד מוגדרות. צריכים באמת לראות גבולות המחלוקת וגבולות המשותפים. אני מספר לכם את זה, כי אני רוצה שתהיו שותפים לזרעי של כל בתפילה. כי צריך הרבה תפילה. והחשיבות גדולה. ולא מטשטשים, כמו שאמרתי, לא באים לטשטש את הדעות, לוותר על אמת. אבל כמו שאומר הפסוק, האמת והשלום אהבו, כנראה שאפשר שניהם ביחד בפסוק אחד. האמת והשלום, להיות איש אמת, ויחד עם זה לאהוב גם את האמת וגם את השלום. איך עושים את שניהם? זה באמת מלאכה לא קלה, אבל העולם עומד על שניהם. על שלושה דברים העולם עומד. ולא על עמוד אחד. לא על עמוד אמת לבד, ולא על עמוד שלום לבד. על שלושה דברים העולם עומד. ועל כן, אנחנו מקווים מאוד שבעזרת השם, המהלך הזה הוא יצלח. וזה שייך לעניינה דיומא. קיבוץ הגלויות, צריך להיות גם קיבוץ הרוחני, והקירוב, והבירור הדעות, והליבונם, וקירובם. ובעזרת השם שאנחנו נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, לעצמאות שלמה, לקיבוץ כל הגלויות, לבניין בית המקדש במהרה בימינו.